פרשת שמות היא ארוכה והיא מתארת לנו, בעצם יש בה שלושה חלקים. בחלק הראשון זה הרקע של שעבוד מצרים והרקע של גדילת משה. כן, הפרק הראשון מתאר, החלק הראשון, הפרק הראשון מתאר את ה... את המצב של עם ישראל, ופתאום הפרק השני מתאר בצורה אנונימית כזאת סיפור של תינוק שנולד והופך לנער אכפתי ומתגלגל למדיין. החלק השני של הפרשה מדבר על הנבואה הגדולה שמשה מקבל בסנה בסיני, סנה, סיני. וזה נבואה מאוד ארוכה, כי היא מתגלגלת למסע ומתן, דו שיח, די סתום. די, זה אחד הפרקים הקשים בתנ״ך, חלק מהפסוקים שם, של מה תוכן השיחה בין הקדוש ברוך הוא למשה. והחלק האחרון של הפרשה מדבר על הביצוע שנכשל. וכשמסתיימת הפרשה, אז אנחנו, הסוף הוא עצוב. בעצם אפשר להגיד שהשליחות נכשלה. עוברים לפרשת וירא, שבת הבאה, וכאילו התחלה חדשה. אנחנו אולי נדבר על זה בהמשך. אז משה רבנו, לפחות לפי פרשת וירא, כי בפרשה שלנו לא כתוב גילאים של משה, אבל בפרשת וירא כתוב שהוא עומד לפני פרעה בגיל 80. גיל 80 זה נורא גדול. זה מאוד מאוד גדול, אנשים בני 80. אז בפרשה הבאה כתוב שהוא עומד לפני משה בגיל 80, משה עומד לפני פרעה בגיל 80. זה כתוב מפורש. אז יוצא ש 80 שנה עד שהוא מגיע לפרעה. זה ממש קשה להבין את זה. מה היה שם כל השנים הארוכות? מתי היה הסנה? קרוב לגיל 80. אולי היה הסנה, יש כל מיני מדרשים מופלאים, כל מיני תהליכים ארוכים שהיו שם. אי אפשר לדעת. כאילו מבחינתנו, זה לא שואל מה ההיסטוריה. זה שהתורה כותבת לנו את פרשת שמות בלי גיל. ורק בפרשת וירא יש גיל ויש... זה כאילו משאיר לנו את התחושה שפרשת שמות היא שייכת לאיזשהו עבר די סתום. ורק פרשת וירא מתחיל סיפור של הצלחה. שליחות למשה, שליחות לפרעה, מכות, תהליך, שבסוף ממנו תהיה יציאת מצרים. הפרשת שמות היא כאילו פרשה כזאת, אני אוהב להגדיר אותה כפרשה סודית, בכל מיני סיבות. ומבחינתנו, בפרשת שמות, יש שני פרקים בעולמו של משה. הפרק שהוא במצרים, הפרק שהוא במדיין. והפרק שהוא במדיין זה פרק שאנחנו לא יודעים. משה רואה את הצון, כמה שנים הוא ראה הצון. האם הסנה זה איזשהו גילוי של איזה כמה ימים, או זה גילוי מתמשך, האם המסע ומתן היה אולי משהו שהתורה מתאר אותו כאילו בפסוקים קצרים, אבל אולי הוא בעצם היה שנים של איזה דו שיח מתמיד של משה עם השם, אני לא יודע. הכל מאוד סתום. בואו נראה שנייה אחת את משה, איך הוא גדל, כפי שביקשת שזה נדבר, ואז נעבור לסיפור של הסנה. הרבה דברים שנגיד עכשיו, בסיפור הראשון של איך גדל משה, זה מבוסס הרבה על עיוניו של הרב סמט. תראו, משה גדל באופן הכי מושלם להיות מה שהוא יהיה אחר כך, המושיע הגדול ונותן התורה. בואו נראה איך הוא גדל. כתוב כאן, ויגדל משה ויצא אל אחיו, ויער בסבלותם. איך הוא ידע שהם אחים שלו? הרי הוא גדל כבן בתיה, כבן בת פרעה, כלומר כנכד של פרעה, ככה הוא גדל. כבן מאומץ של בת פרעה, כנכד מאומץ של פרעה. אז הוא גדל בתוך בית המלוכה המצרי. ואיך הוא ידע שאלו הם אחיו? הדבר הזה מוליך אותנו אל גיבורת הפרשה, בת פרעה. אולי נקרא לה בתיה, כפי שחזל קוראים לה. הרי משפחה, כמו שאנחנו רואים, משפחה מבית לוי נולד אצלה ילד, והילד תינוק, ואי אפשר יותר להחביא אותו, להצפין אותו. משום שיש גזירה, כל הבן, הילד דיירות השליחו, והיה ניסיון להחביא אותו, אבל באיזשהו שלב אי אפשר להחביא אותו. שלושה חודשים זה עבד, אבל זה לא יעבודות. ואז המשפחה עושה מעשה שהוא תמוע. לשים את התינוק בתוך תיבה, בסוף, בשפת היאור, האזור הביצתי, שבו גדלים, גדל סוף. כן? מה בדיוק אמור לקרוא לתינוק הזה? מה זה, מה פשר המעשה הזה? מה התינוק יכול לעשות בתוך תיבה בסוף שביאור? אז כן, מעמידים את אחותו, שהיא בעצם תביט, מה קורה? תוכל אולי... יש פה סוג של למסור את משה לשמיים. זאת אומרת, זה כאילו המשפחה הדעת, אי אפשר לשמור אותו בבית שלנו. אז בעצם אנחנו לא נחכה שיבואו מלשינים או מוסרים ויזרקו אותו ליאור. אנחנו נעשה משהו שנותן לו איזשהו סיכוי שיקרה איזה משהו פלאי. מה שקורה זה משהו שמפתיע את כולם. באה בת פרעה ורוחצת. והיא מזהה בבירור. היא יודעת, היא מבינה. זה לא שאתה הולך למקרה ומוצא פתאום עגלה נטושה. אתה לא יודע מי, מה, כמה. היא אומרת, מילדי העברים זה. זה ברור לה שזה משפחה של העברים, שמתוך מצוקה החליטה לשים. ואם בתיה הייתה בת של פרעה, נאמנת לפרעה ומזדהה עם פרעה, מה הייתה צריכה לעשות? להפוך את התיבה ולראות את טביעתו של תינוק. אבל במקום זה, היא לא עושה את זה. ולא רק זה, כתוב, התחמון עליו. ועכשיו אני עושה לכם הצגה. היא רואה את התיבה, והיא חומלת. מה זה חומלת? היא בטח אמרה, וואו, איזה תינוק, יפה. אני לא מסוגלת להשליך אותו לאור. יכול להיות שסתם, קשה לה. אבל ההתנהגות הבאה שלה, היא מראה שזה משהו הרבה יותר אידיאולוגי. משום שבאותו רגע צצה האחות, הוא אומרת, היא רואה שהיא חומלת, אז היא מנצלת את ההזדמנות הזאת. אז היא באה ואומרת, אולי את רוצה, הרי אין לך מה לעשות עם תינוק כזה קטן שהוא יונק, כי את צריכה מישהי שיש לה אפשרות להעניק. אז אולי את רוצה שאני אקרא לך מעינקת מהעבריות. ההצעה הייתה הצעה מאוד טבעית, כי העבריים הם עבדים. ניקח מעינקת מהעבריות, כוח עבודה זול, שלא משלמים לו כי הוא עבד, והיא תעניק לך את התינוק הזה, שאני רואה שאת חומלת עליו, את רוצה לגדל אותו. ואז בת פרעה מפתיעה אותנו בשנית. היא מסכימה. ואז מביאה האחות את האימא, ו... אומרת לה בת פרעה, הליכי את הילד הזה, והניקיעו לי. כלומר, את לא תהיי מינקת בביתי, כמו משרתת, כמו שעושים לכל העבריים פה. אלא, את תקחי, זה נקרא לעבוד מהבית. כמו שהיום אנשי הייטק עובדים מהבית. זאת אומרת, תעבדי מהבית. תקחי את התינוק הזה, אלה ביתך. ואני אתן את שכרך. זה כמו שיבוא היום מישהו ויגיד לי, אני מממן לך את הגידול של הילדים שלך. וואלה, הייתי מאוד שמח. כלומר, הפלא היה עצום. לא רק שמשה ניצול מכל הבן האלו דערות השליחו, והוא חי, לא רק שהוא חי בבית משה מצרית שמצאה אותו והוא נמצא כמו איזה ילד בשואה במנזר, אלא הוא מגודל באישור מלכותי בבית עברייה, רק שהיא עברייה, היא האימא שלו, ולא רק שהוא מגודל בבית העברייה, אלא גם העברייה מקבלת כסף על זה שהיא מגדלת את הבן שלה. יכולתם לחשוב על סוף טוב? כזה טוב. אבל מה למדנו על בת פרעה? למדנו שבת פרעה היא המורדת הגדולה. היא לוחמת חופש או צדק, או היא מכירה במעלתו של עם ישראל. איך שתרצו. חז"ל אומרים שהיא גיורת. לא הכוונה שהיא גיורת במובן שלנו הצער דווקא. אולי אחר כך. אלא הכוונה היא שהיא התנגדה לאנטישמיות, נקרא לזה, שנאת ישראל, שהובעה על ידי אביה, ופה היא מתנגדת לו כפליים. היא מתנגדת לגזירת כל הבן הילוד הערות השליחו, והיא מצילה את חייו. היא מתנגדת לגזירת... והעבידו מצרים ובני ישראל בפרך, כן, בבית או בשדה, כל עבודתם, היא בעצם אומרת, את עברייה שמקבלת כסף, את לא עבד, עבד זה אדם שעובד בשבילך בלי כסף, כן? אם אתה משלם כסף, אז אתה לא עובד, זה לא עבד, זה עבודה, כן? ויש מקום להניח שבתיה, כשבא העלמה, האחות, אמרה, את רוצה שאני אביא לך אישה מינקת מן העבריות? יש סיכוי שבתיה קרצה למרים ואמרה לה, אני מבינה שזה אח שלך. ושהאישה מינקת מן העבריות זה בעצם אמא שלו. זה לא כתוב כאן מפורש, אבל לא צריך להיות חכם מאוד כדי להבין שמי שעומדת פה, ומי שניצבת מרחוק ויכולה לרוץ ברגע שבתיה מוצאת את ולהציע את ההצעה הזאת, זה כנראה מי שהמשפחה של הילד הזה. ולהבין שהאימא, שהאישה המינקת זה האימא שלו. ומה זה אומר? שמאוד מסתבר לומר שאם בתיה יש לה אהבת ישראל ולא שנאת ישראל, ואם היא מבינה שעכשיו הבן המאומץ שלה הוא גדל בבית עברי ומשה רבנו יונק חלב אם עברייה אמו, והוא סופג את הקולות והריחות והמראות. אתה מכיר את המושג גירסה דיינקותה? מה זה גירסה דיינקותה? זה הדברים שאתה מקבל כשאתה ילד ואתה לא שוכח אותם אף פעם. דרך אגב, אני יכול להעיד על עצמי שדברים שלמדתי בימי ילדותי הם יושבים לי בראש בצורה מאוד מסודרת, וכל מיני דברים שלמדתי בישיבות הם צריך לחזור עליהם. זה דבר שאם לא לחזור על זה, זה ישתכח. מה שלמדת בעודך, לכן כשתהיו אבות, תשקיעו בבנים שלכם בלימוד תורה. בנחת אבל. כן? כי מה שאתה לומד שאתה ילד, הוא פשוט נהיה חלק ממך. זה מה שנקרא build in. זה לא משהו שאתה לומד. משהו שהוא. בסדר? אז רוצה שהגירסה דיינקותא של משה רבנו, זה בית אמרם ויוחמד. נפלא. ויכול להיות, ואז מה קורה אחרי שהוא גומר לינוק? מתי גומרים לינוק? במקרא, בדרך כלל זה אחרי שנתיים. נגיד בגיל שלוש, שנתיים שלוש. ואז, ותביאו לבת פרעה והילה לבן. זאת אומרת, יוחבד מוסרת את, 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 את משה בגיל של סיום היניקה, הגמילה, לבית פרעו, לבת פרעו. למה בת פרעו היא כזאת צדיקה כמו שתיארתי? למה היא לא משאירה אותו בבית המקורי שלו? כי הבית המקורי שלו הוא בית של עברים, וגורלו של משה מה יהיה? כגורל העברים, הוא יהיה עבד. כזאת, כזאת או אחרת, ובת פרעה יכולה לתת לו דברים אחרים. ואז פרעה גדל בבית פרעה. עכשיו אמרתי לכם שמשה הוא, יש לו גירסה דיינקותא, אבל זה לא גירסה דיינקותא ארוכת שנים. גיל גמילה זה גיל צעיר מאוד. זאת אומרת, אדם לא זוכר דברים מהגיל הזה. אדם זוכר דברים מגיל הרבה יותר מאוחר. זאת אומרת שמשה רבנו כעיקרון לא אמור לדעת שהוא עברי. אבל לפי מה שאמרנו על בת פרעה, אנחנו יכולים להבין שבת פרעה דאגה לידע את משה על הקשר שלו למשפחה הזאת, שהיא משפחתך. כלומר, משה רבנו גדל לבית פרעה. ואיך הוא גדל לבית פרעה? כנסיך מצרי. כלומר, מה משה לומד? מה אתה לומד כשאתה גדל בבית פרעה? אתה לומד מה שנקרא את המשחק של הגדולים. אתה לומד איך נשיא ארצות הברית דאז מנהיג מעצמה. אתה לומד גינוני מלכות. אתה לומד מה זה קומה זקופה. אתה לומד מה זה בן חורין. חופש, כי אתה נמצא בעולם של בני חורים, של מלכים. זאת אומרת, משה מסגל בגידול שלו מלכותיות. מי שי בן עזרא, בואו נסביר את זה, שזה, לא, לא. אבל מצד שני, בתיה דואגת להראות לו מחלון הארמון, היא אומרת לו, אתה רואה את העברים? זה האחים שלך. זאת אומרת, היא מחנכת אותו למלכותיות, אבל למין זהות עמוקה עם העברים, שהם מושפלים. עכשיו, האם משה מכיר ממש את המשפחה שלו? לכאורה, חייבים להגיד שכן. למה? הוא בורח למדיין, ואחר כך השם מחזיר אותו למצרים. ואז כתוב, ממש כשהוא חוזר למצרים, כתוב, ויאמר השם אל אהרון, לך לקדושי המדברה, וילך ויתגשהו בהר האלוהים וישק לו. כלומר, רק שנייה, למה אני קורא את הפסוק הזה? גם הפסוק הזה וגם לפני כן, במעמד הסנה. הלא אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידברו, גם הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. כלומר, כאילו מדובר בשני אחים שמכירים. הקדוש ברוך אומר למשה, אני אפגיש אותך עם אהרון אחיך, ורעך ושמח בליבו. יש כאן איזושהי תחושה ש... גם בטח לפי המפרשים, כמו רש"י, שכשמשה אומר שלח נביאת תשלח, בעד מי שתרגיל לשלוח, בעד אהרון. זאת אומרת שמשה מכיר את אהרון. ולכן נראה לומר, בפשטות, שבתיה גם דואגת שיהיה קשר בין משה, הילד, הנער, למשפחתו המקורית. ולכן מאוד פשוט, ולכן, ועכשיו אני חוזר, יש תשובה לשאלה שלנו בהתחלה. ויגדל משה ויצא אל אחיו. כלומר, הוא יודע שאל אחיו, משום שהוא גדל בבית של בתיה המורדת באביה בשקט. הוא מגדלת מנהיג פוטנציאלי של המשועבדים. זה השלב הראשון בגידולו של משה. שלב מדהים. יש לו גרסא דינקותא של קדושה, של בית עברי, של כל הערכים העבריים, ויש לו מלכות וחירות מאותו נסיך מצרי, ויש לו אימא, שאימא מאמצת, שמחנכת אותו להיות אדם מורד. ואכן, כל הדברים הללו מתגלים פתאום. הקדם משה ויצא אליך. לפנינו עכשיו שלוש תמונות. תמונה ראשונה, משה מכה איש מצרי. כלומר, תמונה ראשונה, משה רואה, משה רואה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, הוא מכה את המצרי מכה של הרג. תומן את המצרי בחול ומושיע את העברי. מה זה מזכיר לכם? ניצן שבסוף יהיה לעץ גדול. הרי בסוף מה משה רבנו יעשה? הוא יכה את מצרים, כמו שהוא יכה את המצרי, ויפדה את עם ישראל. אלמנט שני, עם תמונה שנייה. ביום השני, ביום הנוסף, הוא רואה שני אנשים עבריים רבים ביניהם. ואז הוא עוצר את המריבה, והוא שופט אותם. הוא אומר לרשע, למה אתה כרעך? ולימים, משה רבנו, איך כתוב בפרשת יתרו? פרשת יתרו כתוב, סליחה, וישב משה לשפוט את העם, כי יבוא אל העם דרוש אלוהים ושפטתי בין איש ובין אחיו. אכן, משה רבנו מתגלה כמנהיג ששופט בתוך עמו, לא רק מציל את עמו, שופט בתוך עמו. זו התמונה השנייה. טוב, מתחילה רכילות, הדברים עולים לפרעו. פרעה מבין שהוא גידל פה נסיך שמזדהה עם העברים, ולכן פרעה מכריז גזר דין מוות על משה. ולכן משה צריך לברוח ממצרים. ואז הוא מקים לו אוהל, ומתיישב לו מבאר ממדיין. ויום אחד הוא רואה מחזה של הוגן, שבאות שבע בנות של כהן מדיין, ומנסות, גדולות, משקות, ממלאות את הריאתי מים, ואז באים רואים ומגרשים אותם. אתה מי אתה, משה? אתה הלך זר, אתה אדם שלא שייך לשום צד פה. זה לא כמו במצרים, שיש את אחיך העבריים, וזה, אתה... מה אתה עכשיו? אתה עורך, אתה חסר כל מעמד פה. אתה לא מפחד על עצמך? לא. והיה כמו שבע ישיין, ויש את צונם. איש מצרי, אומרות הבנות, הצילנו מיד הרועים, וגם דלו דלה לנו. כלומר, מתברר שמשה, בתמונה הזאת, הוא לא רק מנהיג ישראלי, אלא יש במשה איזשהו משהו אוניברסלי. הוא מציל השוק מיד עושקו. רבותיי, איזה סיפורי צדיקים מספר את התורה על משה רבנו? זה נפלא. לא מספר לנו על צדיקות בנוסח של ישב ולמד לילות שלמים דעת אלוקים. מספרים פה על אדם גיבור. מספרים פה על אדם אכפתי. מספרים פה על אדם שלא יכול לשבת בשקט כשהוא רואה עוול. והוא מוכן לעשות מעשים שיגרמו, שיתבעו ממנו מחיר כבד. פעם אחת, מחיר של להיות מבוקש על ידי השלטון, ופעם אחת, מחיר של במצרים, במדיין, שמחר יבואו הרועים. אתה עורך, אתה עורך, זה אדם שאין לו שום חסות. אין לו שום משען ושום מבטח. זה כמו האנשים האלה ברוסיה הקומוניסטית, אתם מכירים את המושג הזה, דיסידנטים? היינו בוויקיפדיה. דיסידנט. משה רבנו מתגלה כלוחם, חופש, צדק, שלא מפחד. קוראים לזה גיבור. הרמב"ם כותב ש... יש לנבואה הרבה מדרגות. המדרגה הראשונה של נבואה זה רוח גבורה שממלאת את האדם בשאר רוח וגורמת לו מעשים למען הזולת. זה רוח נבואה. עכשיו, רוח הנבואה באה מהנשמה. זה כשהנשמה מתעצמת. זה רוח נבואית. ופה רואים את זה מאוד יפה. רואים איך שרוחו הנבואית שורה עליו, ובשלב זה היא לא מביאה אותו לשיח עם האלוקי, אלא היא מביאה אותו לעשיית מעשים של מסירות למען הזולת. כן? זה הביוגרפיה, מה שנקרא, פותחים ככה, החיים האישיים של משה, זה הביוגרפיה. וכאילו התורה מספרת איזה מין דמות זה היה משה. כלומר, הרווחנו פה שמשה הוא מצד אחד עברי, כי יש לו גרסא דינקותא, מבית לוי. ומצד שני, יש לו גינונים של מצרי, ואין לו שום נפש גלותית, עבדותית, כי הוא גדל, ולכן הוא גם מסוגל להיות מורד. וראינו איך הוא, איך הוא מוציא מן הכוח אל הפועל את הכוחות האלה. הוא נלחם למען השוק. כרגע, אפילו הייתי אומר, הוא לא ישראלי מאוד. כן? הוא ראה איש מצרי מכה איש עברי, אז היה נשמע שהוא מציל איש עברי. ואחר כך הוא מציל איש עברי ממצרי. כי זה משהו לאומי. כמו שאומרים, זה פיגוע לאומי. זה פיגוע, זה לאומי. אז בתחילה זה נראה שהוא מתעסק רק עם דברים לאומיים. לא, אבל אחר כך הוא גם היה שם משהו פלילי. איש עברי מכה איש עברי מאחיו. פלילי, לא, זה הצדק מנחה אותו עכשיו, לא המגמה הישראלית. אחר כך בכלל הוא מציע, מושיע את בנות מדיין, בכלל הן בנות של כהן מדיין, שהוא כהן של עולם זר למשה. אבל יש פה איזשהו משהו כאילו אפילו קודם לישראלי שבו, לעברי שבו, משהו אנושי, כמו שאמרנו, רוח גבורה שהעם מכתיר אותה כמדרגה הראשונה של הנבואה. כמו שמצאנו למשל אצל שמשון, לתח אל רוח השם לפעמו, בין צורעה ובין אשתאול. ליד היישוב נחם, או נחם, או נוחם, איך שאתה רוצה. איך אתה קורא לזה?
נחם.
כן, אז אותו דבר, השמשון, מתח אל רוח השם לפעמו, זה רוח הגבורה, והשאיפה להציל, הלוואי והיה לנו, ורצון שיהיה לכם, אולי יש לכם, את הרוח הזאת. וכאן מסופר על לידה של בן, בן יחיד. בהמשך הפרשה התברר שיש לו שני בנים, כתוב, וירכיבם על החמור. כמו כתוב, ויקח משה את אשתו ואת בניו, וירכיבם על החמור. אבל בן שני לא מצאנו פרשה. יש בן ראשון, קוראים לבן גרשום. מה שומעים את המילה גרשום? מה זה מרמז? זה פירוש אחד שהתורה נותנת, אבל גם בלי קשר לזה, גירוש. אבל התורה נותנת, משה אומר, גר הייתי בארץ נוכריה. יש שני פירושים, מה זה גר הייתי בארץ נוכריה? אפשר להגיד שמשה מדבר על מדיין. זה קצת קשה, כי הוא כאילו אומר למאמצים שלו, יתרו, לציפורה, שאני לא, אני פה לא בבית. אני בארץ נוכריה. אני קורא לבן שלי גם, כאילו זה יקראו לבן שלך, אתה לא מפה. יש פירוש אחר, שהייתי, גם לא אומר גר אני בארץ נוכריה, גר הייתי, הארץ הנוכריה הזאת מצרים. זאת אומרת שהבשיל בליבו של פרעה, ההכרה שמצרים היא לא ארצם של העבריים. שם שהייתי במצרים, נסיך מצרים, ואולי יכול להיות שראיתי את עצמי כגואל העבריים במצרים. כי אני מבין אולי אחרי שגורשתי ממצרים, שגר הייתי בארץ נוכריה. שמצרים היא לא ארצנו של העברים ולא ביתנו. והכרות האלה, שיכול להיות שהן הכרות הרבה יותר עמוקות מפסוק אחד כמו שאנחנו קוראים אותו, הן מובילות אותנו אל נבואת הסנה. כתוב כאן ככה. ומשה היה רואה צאן יתרו חותנו כהן מדיין. כן? רביעי פרק ג'. ומשה היה רואה צאן יתרו חותנו כהן מדיין. תמיד זה ככה, שבא בחור אל הבית, מחליף את הבנות, כמו שיעקב מחליף את רחל. יעקב, משה מחליף את הבנות בתוכם ציפורה. וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוקים חורבה. כמה שנים זה היה, כל הפוף מסתורין. וירא כלומר, ויהיה נראה. מלאך השם אליו מלבת אש מתוך הסנה. וירא והנה הסנה בוער באש והסנה איננו מוקל. ויאמר משה אסור לנו לבער את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? אני רוצה להסביר לכם את זה בפשטות. זה נראה כאילו משה נקלע לשם באופן סתמי. משה היה רואה, וינהג את הצאן אחר המדבר, והגיע אל הר שלימים הוא יהיה הר האלוקים. עכשיו הוא לא, לכאורה עכשיו הוא לא הר האלוקים, אבל עכשיו הוא הר כלשהו. זה נראה שאפשר לפרש שהוא מגיע אל זה באופן אקראי. ואז משה רואה אש בוערת ולא מכלה את השיח, את העץ ששמו סנה. כן, יש, משום מה החוקרים אומרים שזה פטל, שיח הפטל, עץ, אבל עץ דוקרני וקטן יחסית, קטן, רואה עץ בוער, והאש לא מחלה. הוא אומר, רוצה לראות את המראה הגדול הזה. למה זה מראה גדול? כי האש לא מחלה. אז מה זה אומר שהאש לא מחלה? זה אומר שיש פה אש אחרת. זה לא אש רגילה. והיה השם כשר לראות. ואמרתי קרב הלום. אדמת קודש הוא. כלומר, איך אתה מבין? זאת אומרת, יש כאן ככה, הוא הולך בצורה אקראית, ולפתע הוא רואה אש, והוא רואה שזה אש ייחודית. והוא בא להתקרב בצורה טבעית. בטח בטח אדם כמו משה רבנו לא יחמיץ דבר שהוא נמשך אליו, נמשך אל האש הזאת. ואז שהוא מתקרב אל האש הזאת, קול קורא ואומר לו, תעצור! אל תקרב אלום! בסדר, בסדר גמור. שאל נעליך בעל רגליך, אדמת קודש הוא, מקום קדוש. אתה מתקרב, ככה. אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. צריך להעמיק בזה, מה הכוונה? אני אלוקים שהתגלה אל האבות, והוא אלוקי אביך. ואסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים. ואסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים. רק שנייה אחת, מה קורה פה? הפשר הפשוט של מעשה, של הסנה, הוא מאוד מובן. תראו למשל מה כתוב בפרשת יום אחד אנחנו נגיע להר סיני. פעם הבאה שנגיע להר סיני עם כל עם ישראל. ואז יהיה כתוב. הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההר ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. האש הזאת, זאת האש. זאת האש הבוערת בהר סיני, כי בכל התנ״ך, ופעמים בתנ״ך, האש היא גילוי השם. כמו שאנחנו אומרים, למשל, בפרקי תהילים, טוב, עד שנמצא את זה עכשיו. ענן וערפל סביביו, צדק ומשפט וכל כזו. אש לפניו תלך ותלעת סביב צריו. הדימוי של אלוקים זה באש. אז עכשיו, אז אחר כך ראינו שיש אש אוכלת בראש ההר, וגם על עם ישראל, ומה נאמר על עם ישראל בהר סיני, כש... אם נחזור לפרשת, קראתי לכם פסוקים מסוף פרשת המשפטים, אבל אני הייתי יכול לקרוא לכם גם פרשת יתרו. והר סיני אשן כולו, אשן כפועל, כלומר הוא מעלה אשן, כי ירד עליו השם באש, ויחרד כל ההר. ואז מה קורה לעם ישראל? וירא העם וינו, ויעמדו מרחוק. מאוד מזכיר את משה. כלומר, האש הגדולה שהופיעה בימי מעמד הר סיני, שהייתה אש בוערת בראש ההר 40 יום, ואחר כך ירדה למשכן. כן? בסוף ספר שמות יהיה כתוב, כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו. כלומר, תולדות האש. בסוף היא אש על המשכן. לפני כן היא אש בהר סיני, שבוערת 40 יום. לפני כן היא אש במעמד הר סיני. לפני כן היא הסנה הבוער באש. אז ברור שמשה, כשהוא מגיע לשם, הוא מרגיש הרגשה של אלוקות. הוא ירא מהביט, וזה מאוד ברור. אבל מה שמעניין, שהאש היא מתלקחת, בוערת, בתוך סנה. כלומר, כנראה משהו מאוד קטן. משהו מאוד קטן, וגם בתוך שיח קוצני קטן. הפרט הזה יתברר מהותו עוד מעט. נמשיך את מעמד הסנה. ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו. וירד להצילו מיד מצרים, הוא היה אותו מן הארץ ההיא, אל ארץ צבא ורחבה, ארץ זו על חבודה, שלמקום הכנעני והחיתי והאמורי, הפריזי והחיבוסי, ועתיין את צעקת בני ישראל באה אליי, וגם ראיתי את הלחץ של מצרים לוחצים אותם. רבותיי, זה הפסוק הכי יפה בתנ"ך. ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. הפסוק הזה. למה? הפסוק הזה הוא פסוק שמביא את הרעיון של אמו אנוכי בצרה, של בכל צרתם של ישראל, לא עם וב, לא צר, להשם צר. שצערם של ישראל הוא צערו של הקדוש ברוך הוא, עולה יותר דיוק כפי השפה של חז"ל, צערם של ישראל הוא צער השכינה. הפסוק הזה זה פסוק שמבטא הזדהות מלאה של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. כלומר, מצבם של ישראל נוגע בהשם בצורה הכי חזקה. כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא הם אחד. כלומר, יש כאן שלושה פעלים. ראיתי, ולראות אתה יכול גם מרחוק. שמעתי, וישמע זה כשאתה מתקרב. אבל יותר מזה, ראיתי את עוני עמי. וצעקתם שמעתי, כי ידעתי את מכאוביו. מה זה לדעת את מכאוביו? זה, המילה ידע, זה כמו, והאדם ידע את חווה אשתו. כלומר, חיבור עמוק. ידעתי את מכאוביו, פירושו, אני הקדוש ברוך הוא, יודע את כאבו של עם ישראל. כלומר, אני מרגיש אותו. כלומר, כואב לי. לי זה כואב. כלומר, הקדוש ברוך הוא בעצם כואב לו מאוד. זה ביטויים עזים שמדברים על ה... על 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 כך שמצבה של כנסת ישראל הוא הדבר הכי חשוב לריבונו של עולם, וזה הכי נוגע בו, זה שורט אותו. וזה שאמרתי זה שורט אותו, זה לא היה סתם. ולכן האש היא לא בוערת עד לב השמיים כמו בתיאורים הגדולים של מעמד הר סיני, אלא האש היא בשיח קטן וקוצני, כאילו שהקדוש ברוך הוא, כל מי שנכנס, מי שמכניס ידו לשיח הפטל, בגלל שהקוצים שלו הם מעונקלים, אז הוא מכניס אותם, אבל הוא לא יכול להוציא אותם, אז הוא נשרט ודמו שוטט, וכך דמה של השכינה שוטט. אני פצוע איתכם. זה המחזה ש... זה המחזה של הסנה. ואז מתגלה את התשוקה של... התשוקה של הקדוש ברוך הוא. הרצון העז שלו. מה אני רוצה? להצילו מהמצרים ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש. כלומר, הייעוד של כל המהלך הזה הוא לענג את כנסת ישראל. לא נאמרו פה דברים גדולים שהיינו מצפים לשמוע, כפי שיאמרו בתחילת פרשת וערה. תכף תראו, אם מספיק. כמה שזה שונה, אמרתי לכם שפרשת שמות היא אי שם מאחור באיזשהו חלק עלום. וכאילו בפרשת וערה הכל מתחיל מחדש. שם מופיע התוכנית של גאולת מצרים בצורה מאוד ברורה. ושם מופיע דברים מאוד חשובים, וכל הדברים האלה חשובים שמופיעים מתחילת פרשת וערה לא מופיעים פה. במקום הבודד הזה, שמתבודד משה עם הקדוש ברוך הוא פעם ראשונה, בהר סיני. במקום הבודד הזה הקדוש ברוך הוא אומר לו, כאילו איזשהו עתיד, מה שנקרא אפוקליפסה. תסתכלו בויקיפדיה. זו המילה השנייה היום. מה המילה הראשונה? דיסידנט. זוכרים שאמרתם קודם את המילה הזאת? בתחילת השיעור? זוכרים? שתי מילים לבדוק בויקיפדיה, חשובות. אפוקליפסה זה עתיד אוטופי, עתיד מושלם. פה הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה להביא את כנסת ישראל לארץ טובה ורחבה. ארץ טובה ורחבה זה ארץ שהיא הפוכה מהארץ שנמצאים בה עכשיו. איך קוראים לארץ שנמצאים בה עכשיו? מצרים. מצרים זה מלשון מיצרים, אבל הם הולכים לארץ רחבה. מן המיצר קראתי, ענני למרחביה. מן המיצרים אל המרחבים. מעוני, ראיתי את עוני, את עוני עמי. עוני, מה זה עוני? עוני זה כניעה, זה דלות. אני הולך להביא אותם אל ארץ שהיא זבת חלב ודבש. זה תיאור מדהים. אולי עוד מעט ט"ו בשבט. אולי נעשה שיעור על התיאור המדהים הזה. ארץ זבת חלב ודבש. זאת אומרת, ארץ שהיא זבה. כלומר, היא אישה, הארץ. הארץ היא אישה. היא נקבה. והיא שופעת חלב ודבש. אם אתה מחבר חלב לדבש, מה יוצא? קח גבינה וקח דבש. תערבב אותם. מה יוצא? מילקי. בסדר? זאת אומרת, מהדן חלב. דני, לא יודע מה אתם אומרים, מה אכלתם שאתם קטנים? יש כמה אפשרויות. יש דני, זה הכי עתיק. מה עוד יש? מה הכי טוב? יש כאלה כאילו, כאלה שעושים מעצמם בריאים, אז הם עושים כזה עם כאילו יותר בריא, כאילו יותר מצרים על זה פירות, כאילו יותר, כאילו יותר בריא כזה. כן, אז זה מה שכתוב. הקדוש ברוך הוא רוצה להביא את בית ישראל לאכול מעדני חלב בארץ טובה ורחבה. זה תיאור מאוד מאוד עמוק של הארץ, צריך להבין אותו. יש לו פשט, אבל כל מילה כנראה מרמזת כנראה למשהו מאוד עמוק. ואפשר להגיד שהמילה הכללית פה היא עונג. זאת אומרת, לי זה מאוד מזכיר את גן עדן. כי גם בגן עדן, אז נאמר, ויצמח השם אלוקים כל עץ, נחמד למראה וטוב למאכל. והקדוש ברוך הוא אומר לאדם, מכל עץ הגן, אכול תאכל. ויש פרק בתהילים שמרמז על גן עדן, שאומר, מה יקר חסדך אלוהים, פרק למד זין בתהילים, ובני אדם אצל כנופיך יחסיון, ירביון מדשן מיתך ונחל עדניך תשכן. ויש עוד פרק בתהילים, מזמור לדוד, השם רואי לו יחסר, בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינעלני. הפסוקים האלה שקראתי לכם מתהילים, הם ממש מזכירים פה. הקדוש ברוך הוא רוצה לקחת מדינת ישראל, שמצבה הוא שהיא בעוני ובתוך מיצרים, הוא רוצה להוציא אותם אל ארץ שהיא שופעת חלב ודבש, הערים כמו שאומר שם עמוס, שהתמלו הערים אסיס וצוף. וכשאתה אתה מסתכל על החזון הזה, אתה רואה לפניך את בני ישראל יושבים, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, ומתענגים בארץ זבת חלב ודבש. זה, שם אני רוצה לקחת אותם. מעניין שכאן נאמר את המיקום המדויק. אל מקום הכנעני, החיתי, האמורי, הפריזי, החיבי והיבוסי. וצריך לעמוד למה פה מוזכרים העמים בפירוט כזה. אבל נעמוד לזה בעזרת השם, לא עכשיו. אבל שימו לב טוב. אם אתם מסתכלים על החזון הגדול שמוזכר בתחילת פרשת וירא, אחרי שנכשלה השליחות בשמות, שם כתוב דברים אחרים מאוד מאוד גדולים, כאילו, על הייעוד של עם ישראל. למשל כתוב שם, וגם הקימותי את בריתי איתם, ברית האבות. האם פה בחזון הסנה מוזכר ברית האבות? לא. כתוב, אני אלוקי אביך. ברית האבות, מה זה ברית האבות? שהקדוש ברוך הוא, יש לו חזון עם האבות להקים ממלכה גדולה בארץ כנען. הייעוד הגדול הזה לא נזכר פה. ושם כתוב, והצלתי וגאלתי ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים וידעתם כי אני השם. שזה מרמז על הר סיני, על תורה. אחר כך ארץ ישראל, נתתי אותה לכם מורשה, שאתם תירשו אותה. שמה, בפרשת וירא, מוזכר הייעוד הגדול. פה, זה נראה שעוסקים כאן ברצון להיטיב לעם סובל. תחשבו על מורה שבא לתלמיד שהוא רואה שכולם מרביצים לו, והוא אומר, הוא מחלק לו סוכריה. זה פרשת שמות. פרשת וירא, הוא בא לתלמיד ואומר לו, אתה מלא כוחות, יש לך ייעוד גדול. למה הייעוד הגדול לא נאמר פה? יש פה חומר דברים מאוד נוגעים ללב, שמעידים על קשר מאוד עמוק. אני השם, כל כך קשה לי הסבל שלכם, כי אני סובל מזה. ומהוויי ורצוני הגדול הוא להביא אתכם להתענג על השם. ליהנות מזיו שכינתו בארץ ישראל. רק נכנסנו למעמד הסנה. יש לו עוד הרבה. כבר הגיעה השעה 7. אז בעזרת השם צריך להמשיך עם עוד הפרשה. כי לא אני קטעתי את המעמד הסנה. מי שקטע אותו זה משה. תוך ידי הדברים הגדולים האלה שמשה רבנו שומע, שאנחנו צריכים להבין אותם, למה פה מוזכר העונג בארץ ישראל, ולא הייעוד של למה הולכים, למה השם הוציא אותנו, ברית האבות. אבל תוך כדי זה, משה עוצר את הקדוש ברוך הוא אומר לו, רק רגע, מי אנוכי? וכי הוציא בני ישראל ממצרים, מי אני ומי בני ישראל? משה רבנו עוצר את זה באמצע, הוא אומר רק שנייה אחת, אני לא ראוי, אני לא יכול, אני לא יודע, לא יודע. ועם ישראל, איך אני אעשה את המשימה הזאת? אני לא יכול לבצע אותה. בעצם יש הרבה פירושים פה, אבל אני אפרש אותי הפשט. אני לא מסוגל לא ללכת לפה, אבל אני לא רוצה את המשרה, לא מסוגל. ואומר כי היי אימך. זה הפסוק הכי סתום פה, אבל אחד הפסוקים הסתומים פה. אבל אני אפרש אותו רק פירוש קצר. הרב מדן יש לו רעיון מאוד יפה. ואומר כי היי אימך. זה לא אתה, זה אני. אתה רק שליח. אתה איתי, אני איתך. אנחנו ביחד, יהיה עמך. וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך. זה לך האות מוסב על הסנה הבוער. זה לך האות כי אנוכי שלחתיך. אתה נמצא פה ליד אש השם. האש הזאת תלווה אותך. ותן לי בבקשה משה רבנו להמשיך ולגמור את השליחות. אמרתי, ואתה... לך ושלחך אל פרעו, זה פסוק י', והוצא את עמי בני ישראל ממצרים, קטעת אותי, אני ממשיך, הוצא את עמי בני ישראל ממצרים, והוציאך את העם מצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. אני מבקש ממך, פה הסתיימה השליחות, אני מבקש ממך, אני איתך, הבנת את זה? הפסקת את דבריי, אמרתי לך להוציא את עמי מצרים ו... להביא אותם לעבוד את האלוקים, לא לקבל תורה, לא נעבור תורה, לעבוד את האלוקים. בהר הזה. לומר, מאוד נחמד. אני פה, לך לשם, תחזור לפה. תביא אותם לפה. אבל אתה לא, אני לא פה ואתה הולך לשם בלעדיי. היה עמך. פה נגמר הסצנה הראשונה של הסנה. ואז מגיעות השאלות הגדולות של משה. והעסק נהיה מאוד מאוד מסובך. הפסוקים הבאים זה הפסוקים אולי הכי קשים, אולי הכי קשים בתורה. אני רק רואה אותם כדי שתבינו כמה הם קשים, כמה שאתם לא מבינים אותם. וצריך לשבת שעות עליהם. פסוקים י' ג' י' ד'. ואומר משה אל אלוהים, הנה אנוכי בא בני ישראל, אמרתי להם, לא אוהב אתכם שלכם. אמרו לי, מה שמו? מה הוא אומר להם? מה פה ראשון? שואלים מה השם שלו. קוראים לו פלוני. מה זה משנה? מה אתם שואלים? מה זה תראו את התשובה של השם הכי מסובכת? זה כמה תשובות. ואומר אלוקים אל משה, אהיה אשר אהיה. לא ברור. ואז אומר, פעם שנייה, ואומר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. קודם הוא אמר לו, שאמר לו, ככה תגיד לבני ישראל. קודם זה היה יהיה אשר יהיה, עכשיו זה יש לך אני עליכם. ויאמר פעם שלישית, ויאמר עוד אלוהים משה, כה תאמר לבני ישראל, השם לאבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, שלך אני עליכם. אז ביטוי כפול, זה שמי? לעולם. וזה זכרי? לדור דור. בום. ואז המשיכה השליחות, לך ואספת. אתם רואים, משה קוטע את השם, ואז השם המשיך לדבר. משה קוטע אותו, השם המשיך לדבר. פסוקים ד' ג' ד', פה צריך את חיל השיעור. עכשיו אני צריך את חיל השיעור, ואנחנו נעצור אותו. מה נשרם של פסוקים ד' ג' ד'? זו עוד השם, ננסה מתישהו, נמשיך אותם. תודה רבה לכם.